שלום לכל הילדים והילדות, אבות, אמהות, אחים, אחיות, כל מי ששומע. אנחנו בהקלטה מיוחדת לרגל שבוע הספר, כבר לקראת הסיום שלו. בשביל זה שבוע הספר מאוד מאוד מיוחד, כיוון שהוא מתרחש כשאני במילואים. ברוך השם כבר סבב שני במילואים במלחמה הזאת. בדרך כלל בשבוע הספר אני ככה נוסע על הרבה יישובים והרבה בתי ספר, וגם עכשיו אני מנסה לעשות את זה, אבל אני קצת מוגבל, אני לא הולך באיזה יום שאני רוצה, ולא הולך לכל מקום שאני רוצה, אלא רק מה שאני יכול לקחת במסגרת המילואים. ומצד שני חבל לי, כי דווקא עכשיו יש לי המון 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 מה לספר, כי כתיבה במצב מיוחד כמו עכשיו, יש בזה הרבה הרבה דברים מעניינים. אז מה שאני אעשה, אני אקליט מפגש. בעצם המפגש הזה שאני אספר לכם עכשיו הוא מפגש מאוד מיוחד, מפגש שאני מקיים רק השנה, מפגש על כתיבה בכל מצב, ואפילו במצב של מלחמה. וכיוון שהמפגש הזה הוא ייחודי לשנה הזו, אני רוצה שכמה שיותר יכולו לשמוע אותו השנה, אז הנה אני גם מקליט, וכל מי שלא יצא לי לפגוש אותו בשבוע הספר הזה, אז יוכל לשמוע את ההקלטה. אז מה בעצם אני רציתי לספר? קודם כל, אתם יודעים, כשאני עושה מפגש אמיתי, אז אני בודק שהציוד שלי נמצא. במיוחד עכשיו שככה עשיתי כמה מפגשים שלא באתי אליהם מהבית, הגעתי ישר מהמילואים, אז אני צריך לבדוק, אוקיי? נגיד שיש עכשיו שבוע, לא יודע, שבוע נגרות העברי, ומגיע נגר להעביר מפגש על נגרות. אני חושב שזה יכול להיות רעיון טוב. נגיד שיהיה דבר כזה, אז הנגר יצטרך לוודא שיש לו פטיש, מסור, מסמרים, עצים, קרשים. אם יגיע לכאן צייר לכבוד השבוע הצייר העברי או משהו כזה, אז הוא יוודא שיש את המכחולים שלו ואת הקנציור שלו ואת פלטת הצבעים שלו. מה הסופר צריך לבדוק? איזה ציוד אני צריך? מה אתם אומרים? כאן בדרך כלל, כשאני שואל ילדים, אז ילדים אומרים לי, דף, איפורון, עט, אולי בכלל מחשב. אוקיי, אני שואל, ומה עוד? ואז יש ילדים שכבר חושבים מעבר לזה. צריך דמיון, צריך יצירתיות, צריך מחשבות, צריך רעיונות, צריך כישרון. מעולה. אני אומר, אז בוא נבדוק אם יש לי את כל הדברים האלה. אז קודם כל, בלי פנקס ובלי עת ובלי דף ובלי מחשב, אפשר להמציא סיפורים, כי הסיפורים ממציאים אותם בראש. אבל מה קורה כשאין לא פנקס, לא דף, לא עת, לא מחשב, לא דמיון, לא יצירתיות ולא רעיונות? האם יכול להיות דבר כזה? אז כן, לי זה קרה בשמחת תורה. אני אגיד מראש, זה מפגש, תקציר של מפגש סופר, של שעת מלחמה. אני מדבר על דוגמאות מהמלחמה, אבל אני לא עושה את זה בצורה מפחידה או משהו כזה, כי גם לא הייתי במצבים מפחידים במלחמה הזאת. לא הייתי לוחם עד כדי כך. לוחם כן, אבל לא בחזית, מה שנקרא. אז לא היו פה דברים מפחידים באמת. אני רק אספר, שמחת תורה, הקפיצו אותנו, קראו לנו לצבא, כמו הרבה הורים שלכם. אז מיד התארגנתי ויצאתי מאוד מהר, אבל לא לקחתי איתי לא פנקס, לא דף, לא עיפרון ולא עט ולא מחשב. למה? קודם כל, כי התארגנתי מאוד מהר, כן, מלחמה, לא מתעכבים על התארגנויות. זה דבר אחד. דבר שני, לא הייתי בבית, הייתי אצל הורים של אשתי, אז לא היה לי את כל מה שאני צריך. ודבר שלישי, היה שבת, חג. לקחתי רק את מה שנחוץ, לא יכולתי עכשיו לסחוב דברים מיותרים. צריך לקחת רק את מה שנחוץ למלחמה, אחרת זה טלטול של דברים שלא לצורך. טוב, אז לקחתי את מה שאני צריך, יצאתי, ויום אחרי זה הייתי בחברון, ואמרתי, טוב, אני רוצה לכתוב, בוא נראה אם אני יכול לעשות את העבודה שלי מכאן. אבל אין לי לא פנקס, ולא דף, ולא עיפרון, ולא עט, ולא מחשב, ואפילו לא דמיון, ולא רעיונות. כי מלחמה, פתאום מצב מאוד מאוד מוזר ומבהיל, ולא כל כך יודע מה קורה, ולא מבין מה קורה, וקשה למצוא את המילים ולכתוב. אז לא ידעתי מה לכתוב, לא היה לי איך, לא היה לי מה. אז הנה מצב שבו לא היו לי לא פנקס, לא דף, לא עיפרון, לא עת, לא דמיון, לא רעיון. היו לי רק שתי עיניים וחתול. כן, היינו במוצב קטן כזה בחברון. ממנינו אני יהודים, מסבולנו אני יהודים, מתחתנו גשר שמתחתיו עוברים יהודים, ואנחנו צריכים לשמור עליו. היינו מוצב קטן, 5 חיילים ומפקד, וחתולים. חתולים שהם היו, ביום היו נחים, אבל בלילה הם היו ציידים. כמו חיילים, כן? נחים ביום ובלילה עובדים, נלחמים. גם החתולים האלה היו ציידים, כשהיינו פותחים את המטבח. אמרתי, זה מוצב קטן, אז גם היינו מבשלים שם לעצמנו. פילבוקס, מה שנקרא. מי שמכיר. אולי ההורים שלכם. אז כשהיינו פותחים את הדלת של המטבח, אז האחרת עולים, ניהו, ישר היו מזנקים. ואם איזה חייל, בטעות, השאיר את הדלת פתוחה, אז החתולים היו נכנסים פנימה ואוכלים לנו את האוכל שהכנו. עכשיו תארו לכם, חייל שככה מכין בשר לארוחת צהריים לחברים שלו, ואז הוא מסיים, הוא הולך לקרוא לחברים ואומר, בואו, קומו, יש ארוחת צהריים. פתאום הוא חוזר אחורה, מסתכל, רואה שהחתולים אוכלים לו את כל מה שהוא הכין. וואו, החתולים האלה היו עושים מערבים. ככה היו נכנסים לנו, פולשים לנו למטבח, הופכים לנו את הפח, ובכלל עושים צרות ומסתובבים פה ושם. ואמרתי לעצמי, מעניין מה החתולים האלה חושבים. הם יודעים שיש מלחמה? הם מרגישים שמשהו שונה? ככה הסתכלתי על החתולים האלה וחשבתי. ואחר כך הגענו למוצב שלנו, המוצב של הפלוגה, מוצב כבר יותר גדול. לא מאוד גדול, אבל הכניסו עליו, המון הכניסו עליו שתי פלוגות, יותר מ-100 חיילים. זה בכלל מוצב של משטרה שהכניסו עליו חיילים כדי לתגבר את השמירה באזור. וגם שם חתולים. וחשבתי על החתולים האלה, החתולים האלה לא רגילים לראות חיילים. מה הם חושבים על זה שחתולים, שחיילים עכשיו נמצאים בכל פינה? אחר כך נהיו מתנדבים, לעשות עלה, יש לשמח את החיילים. ושוב חשבתי, החתולים האלה שנהנים מהשאריות, מה הם חושבים לעצמם? הם מבינים למה פתאום הביאו להם כל מיני סוגי בשר? מכל מיני מקומות, אנשים שהם בכלל לא חיילים? כך ישבתי וחשבתי לעצמי. לאט לאט התחילו לעלות לי רעיונות, כי כתבתי לא מנקודת המבט שלי. אוקיי, אני בעיניים שלי, לא. קשה לי, כואב לי. לא כל כך מבין מה קורה, מה יהיה. אבל כשכותבים מנקודת מבט של חתול, הדברים יותר פשוטים. וככה התחלתי לחשוב על רעיונות ולהמציא רעיונות, ולשלוח סיפורים. הייתי לוקח את הטלפון, אז כבר הביאו לי את שלחו לי את המחשב שלי, אז כבר היה לי עט ופנקס ודף, אבל לא תמיד ישבתי מול מחשב, לפעמים ככה בין השמירות, הייתי לוקח את הטלפון, מקליט לילדים שלי סיפורים על החתולים של המוצב. וככה המשכתי להסתכל על החתולים, שכחתי לספר שפעם אחת יצאנו למערב, וכך בלילה צריך להיות ממש שקטים, כי כל הרעיון במערב הוא שלא ישמעו כשאתה שם. אבל מה לעשות, ככה יש הרבה צמחים ועשבים, וכל פעם עם הנעל הצבאי דרכתי על העשב, זה ישמיע רשרוש. ואז הסתכלתי לידי וראיתי זוג עיניים דולקות בחושך. ראיתי חתול שחור הולך לידינו. אמרתי לו, אתם מבינים, מרוב דמיונות, כבר התחלתי לא רק לחשוב על החתולים, אלא גם לדבר איתם. אמרתי לו, חתול שחור, אתה תחשוף אותנו. אתה תגלה שאנחנו כאן. תיזהר לך, אל תשמיע רעש. החתול באמת לא ישמיע רעש יותר מזה. כשהוא הלך, הוא עשה את זה בצורה חרישית ביותר. החתול הוא קודם כל ככה מניח על הקרקע את האצבעות הקדמיות שלו, ורק אחר כך הוא מניח את כף הרגל, וכך הוא הולך בלי להשמיע רעש. ואני הסתכלתי ועשיתי כמו, והלכתי בהליכה חתולית, וככה באמת לא שמרו אותי. אז ככה הייתי חושב ומספר סיפורים מנקודת המבט של החתולים. למה אני מספר לכם את זה? אני לא יודע אם אתם אוהבים חתולים או לא אוהבים. אני לא יודע אם יש חתולים מסביבכם. בטח יש. אין מקום בלי חתולים. אבל רק רציתי להראות שאפשר באמת לכתוב בכל מצב, ואם קשה לנו לספר על עצמנו, אנחנו יכולים לספר את הסיפור שלנו מנקודת מבט אחרת. זה יכול להיות נקודת המבט של הכלב שלנו, של הדגים באקווריום, של הצעצועים שיש לנו בחדר, של התינוק הקטן שהוא אח שלנו והוא עוד לא מדבר, אבל אפשר לחשוב מה הוא חושב, וככה אפשר לכתוב חוויות שלנו, אבל מנקודות מבט של אחרים. אני אספר לכם עוד דוגמה, ככה ליכולת לכתוב בכל מצב. אני כותב בעיתונותיות וילדים כבר ברוך השם הרבה שנים, ופנתה אליי לפני סוכות, לפני המלחמה, פנתה אליי הייתה לעורכת, שאלה אותי אם אני רוצה לכתוב. בדיוק סיימתי קומיקס נפלא שכתבתי עם אורי לרמן מתחת לפני השטח, וסיימתי את הקומיקס הזה, ואמרה לי טל, בוא תכתוב משהו חדש, סיפור בהמשכים. אמרתי, מעולה, תני לי קצת זמן, אני אחשוב על רעיון. בינתיים התחילה מלחמה, ואחרי המלחמה, שוב, היא ממשיכה, היא שאלה אותי, טל, לקח כמה שבועות, אבל היא שאלה אותי, אם אני יכול כבר לחשוב על רעיון. אמרתי, אני אנסה לחשוב. וככה, ניסיתי לחשוב, אני מסתובב ככה במערב, וזה לא היה מערב, היה פטרול, מין סיור רגלי כזה, בהרי יהודה. ואני ככה הולך על הערים, מנסה לחשוב על רעיון, ואין לי. ותוך כדי, אוץ', דרכתי על איזה, מה זה דרכתי על, יש פה איזה מתכת חלודה שלא שמתי לב עליה, תוך כדי הליכה. טוב, המשכתי ללכת ולחשוב על רעיון, ואיזה רעיון אני יכול לחשוב, יש פה איזה גדר שלא שמתי לב עליה, אני צריך לעלות מעליה, להרים את הרגל, וככה שמתי לב שתוך כדי הליכה אני צריך לשים לב לאן אני הולך, בגלל שיש כל מיני מכשולים ומשוכות בדרך. לפעמים יש מדרון תלול, לפעמים יש סלעים גבוהים. וזה כדאי שאני אראה לאן אני הולך. ואז אמרתי לעצמי, רגע, מזה אפשר לעשות סיפור. במקום לחשוב ולדמיין יותר מדי, אני יכול להסתכל מסביבי ולהפוך את הנוף שלי לסיפור, את ההליכה שלי לסיפור. אבל טוב, אני לא רוצה סיפור על חיילים. גם טל העורכת ביקשה. ביקשה סיפור, לא על מלחמה, על משהו אחר. אז אמרתי, בסדר. אני יכול, שוב, כמו שאמרתי קודם, שנקודת המבט יכולה להיות לא שלי, אלא של חתולים, אז גם אני יכול לשחק קצת עם המציאות. קצת תחפושת. אוקיי? במקום לקרוא לזה טיול, סיור רגלי או פטרול, אז יהיה הדרכת טיולים. במקום חייל יהיה מדריך טיולים. יהיה נער שהוא לומד להיות מדריך טיולים, והוא ככה הולך בכל מיני שבילים מסובכים ומפותלים, ולאט לאט רקמתי עלילה שהיא סביב מדריך טיולים. לקחתי סיפור, לקחתי חוויה אמיתית שלי, ופשוט שיניתי קצת את הפרטים, כדאי שזה לא יהיה מלחמה, זה יהיה משהו יותר רגיל, אבל עדיין מותח, כי למדריך טיולים הזה הולכים לקרות כל מיני דברים, והוא יתקל בתנים מפחידים וכל מיני כאלה. מי שרוצה לראות, אז זה נמצא, הסיפור באמת מתפרסם בהמשכים, בעיתונותיות, נקרא צליל מכוון. אולי נגיד עליו עוד משהו בהמשך. אז אמרנו איך כותבים בכל מצב, אפילו כשאין מילים, אבל עדיין זה לא הכל, כי יש עוד אתגרים במלחמה. אתם יודעים, אני כותב הרבה ספרי ילדים ונוער, ואני בדרך כלל משתדל שהסיפורים שלי יהיו מוצחים. ספרי מתח. וספרי מתח זה נהדר. הבעיה היא שבמלחמה, הספרי מתח הם הרי גם מפחידים. כדי שיהיה מתח, אני צריך שיקרה משהו רע, או שיתחיל לקרות משהו רע, ואז נכון, נסתקרן, ונרגיש מתח באוויר, ווואי, איך הרע זה יהפוך לטוב, ובסוף הופה, זה הופך לטוב. כלומר, בספרים שנגמרים בסוף טוב. יש גם ספרים שלא נגמרים בסוף טוב. אני משתדל לסיים אותם בסיום טוב, אבל עדיין צריך משהו רע לפני כן. צריך שיהיה מתח. ולכן ספרי מתח הם הרבה פעמים מפחידים. ואמרתי לעצמי, רגע, במלחמה אני לא רוצה שאנשים יפחדו. במיוחד כשלא עלינו, לא נעים להגיד, אבל חלק גדול מהדברים המפחידים התגלו כדברים שיכולים לקרות באמת. אני אגדל לכם, היו לי, התחלתי לכתוב את, מי שמכיר את, ספר, את סדרת סודות, סודות מן המרתף, סודות מן המערה, סודות מלב המדבר, סדרה שהייתי אמור להוציא את הספר החמישי בסדרה הזאת. אני חושב שאני אעשה עוד מפגש ככה, שיספר רק על הספר הזה, כי ממש עוד מעט יצא, סודות השבט, נקרא ספר החמישי, אנחנו נדבר עליו בהזדמנות, אבל בינתיים אני אספר לכם שהספר הזה, אני כמעט, כבר הייתי קרוב להוציא אותו, הייתי, הוא היום רואה אותי בחנוכה, ובערב סוכות, הוא כבר היה כמעט מוכן מבחינתי, היה צריך עריכת לשון, ואמרתי, אוקיי, בסדר, אנחנו נעשה את זה מהר אחרי סוכות, ויהיה בסדר, ואחרי שמחת תורה, כבר הייתי צריך לשנות, לא רק שלא היה לי זמן, זה היה בסדר, לא היה לי זמן. גם אשתי עורכת לשון של הספר, וגם לא היה לי זמן בגלל שאני במילואים ועם הילדים. אבל מעבר לזה, פתאום ראיתי שהספר שלי נורא מפחיד, ואני צריך לשנות דברים. וחשבתי מה אני אשנה, ואיך אני יכול לעשות משהו שהוא מותח, אבל לא מפחיד. אז האמת... שהיה לי רעיון. אז האמת שהיה לי רעיון. סליחה. היה לי רעיון. בהתחלה לא היה לי רעיון. וחשבתי וחשבתי מה אני אעשה. ויום אחד, לילה אחד יותר נכון, היינו לגג של בית בחלחול, שמרנו שם. חלחול זה כפר ליד חברון. ופתאום מזעיקים אותנו, אומרים לנו מהר מהר מהר, לעלות על ציוד ולרדת לרחוב, לצומת בכניסה לחברון, ואני מנסה להבין למה, מה קרה, ולא, מישהו ראה משהו, יש חשד שמשהו קרה, ככה זה בצבא לפעמים, צריך כל כך למהר, שלפעמים אין זמן להסביר מה קרה, זה לא כל כך חכם, בדרך כלל עדיף לדעת מה קרה, אבל קורה שלא יודעים. וככה קרה שאני רצנו בלי לדעת מה קרה, ובינתיים כבר הסעיקו לא רק אותנו שאנחנו היינו קרובים לנקודה, הסעיקו את המחלקה והפלוגה והגדוד וכיתת כוננות ומשטרה, הגיעו לשם ממש ממש הרבה כוחות צבאיים וג'יפים והרבה אנשים, ואני מסתכל מסביבי, וגם היינו צריכים להבטח, וזה היה בלילה ובאזור הלא יהודי של חברון, צריך כל הזמן להסתכל שלא מגיעים אויבים ואנשים מסוכנים, ומגיעים הרבה הרבה מפקדים, ושאומרים, טוב, בוא נבדוק מה קרה, ואנחנו לא יודעים מה קרה, אולי יש ממצאים, לא, אין, אולי יש עקבות, לא, אין, מסתכלים, רגע, יש מצלמת הבטחה, מעל החנות, אולי אפשר לפתוח את המצלמה, לבדוק המצלמה, אולי היא צילמה את מה שקרה, ואני לא יודע מה קרה, ממה כולם חוששים, למה כולם הגיעו לפה, למה אנחנו נקרנו לפה, טוב, בינתיים הוא ככה כמה חיילים פורצים לתוך החנות, לא מצליחים להגיע למצלמה, יש חושך בתוך החנות, קוראים, מתקשרים, יש מספר טלפון של בעל החנות, מתקשרים אליו, בעל החנות מגיע. דבר ראשון, הוא מדליק את האור, איך לא חשבנו על זה? הוא מדליק את האור, פותח בנחת את המצלמה, מריצים אחורה לראות את לראות מה קרה, ורואים ששני אנשים הלכו מכות. זהו, שני אנשים לא יהודים, הלכו מכות, ואחד דחף את החבר שלו למכונית, וזהו, פשוט מה שקרה זה שאחד החיילים שהסתכל במשקפת, ראה מרחוק, וזה היה נראה כאילו מישהו חוטף מישהו. אבל מתברר שלא קרה כלום. זהו, כל החיילים והשוטרים וכל זה, לא קרה כלום. טוב, חזרנו. היה כבר 12 בלילה, הלכנו לישון, חלק שמחו, כי ברוך השם לא קרה כלום. חלק התאכזבו, מה? עשינו את כל הדרך הזאת, קפסנו, זינקנו, ולא קרה כלום. ואני, היה לי קשה להירדם, הייתי ככה מלא מרץ ואדרנלין, מה שנקרא. היה לי קשה להירדם, אבל יותר מזה, אמרתי עצמי, וואו, מטורף. היה פה סיפור שלם. זאת הייתה יכולה להיות סצנה מסדרת מתח. אבל לא קרה כלום. אז לא צריך באמת שיקרה משהו. כלומר, מספיק שהיא חשש שמשהו קרה. אפילו לא יודעים מה קרה. מספיק שהיא חשש. ושתהיה התרחשות, הרי הייתה התרחשות עכשיו, הגיעו לפה הרבה הרבה אנשים. אז שיהיה התרחשות, ומסתוריות, ובדיקה, וברור, וחקירה, ומאמץ להגיע לפתרון ולבגדות מה קרה. ויכול להיות שבסוף לא יקרה כלום, אבל סביב הלא קרה כלום הזה, יכולה להיות הרבה התרחשות. ואז המשכתי לדמיין עוד יותר, ואמרתי לעצמי, רגע, אם בסוף לא קורה כלום, אז אפשר ממש להפעיל לדמיון, אפשר שהאיום יהיה דמיוני. עכשיו, יש שני, בגדול שני סוגים של ספרים. יש ספרים שהם לגמרי דמיוניים, ספרים פנטזיה וספרים מדע בדיוני. ספרים שיש להם חוקים משלהם, הם לא משועבדים לחוקים הפיזיים, הטבעיים של העולם שלנו. זה עולמות מקבילים, עולמות דמיוניים. אז לכתוב לגמרי דמיון, אין בעיה. למרות שאני אגלה לכם, פגשתי בשבוע ספר כמה סופרים נפלאים, ספרות פנטזיה ככה שאני מכיר, שאנחנו ככה שותפים למקצוע, וככה דיברתי איתם ואמרו, גם לנו קשה. ואנחנו לא מוצאות את המילים. אז, אבל בסדר, לצורך העניין, למקרה שלנו אפשר להמציא כל מיני דברים מפחידים שלא יכולים להיות. זה דמיון. אני כותב ספרים ריאליסטיים, זה ככה נקרא בלועזית, ובעברית מציאותיים. כל הסיפורים שלי, רובם, יכולים לקרות במציאות. אז זה אומר שאם אני עושה משהו מפחיד, זה משהו שהוא ממש יכול לקרות במציאות, ואז הילדים לא רוצים לקרוא על זה. אני לא רוצה שהם יקראו על זה. כי אנחנו לא רוצה שילדים יפחדו, וגם ככה אנחנו במלחמה. לא רוצה שיהיה פיצוצים וטילים ולא רוצה. אבל אם בסוף לא קורה כלום, זה יכול להיות איום דמיוני. אוקיי, אם עכשיו אני אספר לכם שמחשפה הולכת להפוך אתכם לקרח מחר בבוקר, אני חושב שלא תפחדו, כי אתם תדעו שזה לא יכול לקרות. אם קוראים את זה בספר, אז זה מותח, כי בספר זה עולם אחר. אז זה מותח, אבל אני לא באמת מפחד, כי זה לא יקרה לי. ולכן האיום יכול להיות דמיוני. אבל בסוף, 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 לא יקרה שום דבר. ולכן גם לא תהיה שום הפרה של חוק מציאות, כי בסוף אף אחד לא יהפוך אותנו לקרח. אז זה מי שיקרא את הספר החדש, יסודות השבט, שאולי אני אקדיש לו ככה איזו הקלטה נפרדת, בהמשך, בעזרת השם, אם אני אספיק. בכל זאת, מילואים וזה. אבל שכחתי להתנצל על האיכות. אני מקווה שאתם שומעים אותי באיכות נורמלית. אני לא באיזה אולפן או משהו כזה, אפילו לא בבית. אני נמצא ככה נמצא במוצב בהרי יהודה, ליד חברון. אז אני מקווה שאתם שומעים טוב. ככה חיכיתי לשעה מאוחרת, ל-12 בלילה, שיהיה פה שקט. אז אני מקווה ששומעים טוב עכשיו. אם תשמעו איזה מכשיר קשר באמצע, אז תסלחו לי על הרעש. בכל מקרה, אז ככה באמת התחלתי, באמת בחודשיים ראשונים של המלחמה היה לי מאוד קשה לכתוב, ופתאום שקלטתי איזו התרחשות יכולה להיות בלי שקרה כלום, אמרתי לעצמי, וואלה, כזה דבר אני רוצה לכתוב. אבל זה לא מדויק שלא קרה כלום לגמרי. כי כן, 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 כן קרה משהו. היו פה נחישות, זריזות, מאמץ. הרי כל האנשים האלה באמצע הלילה זינקו מיד לנקודה ועשו הכל כדי לגלות מה קרה. יש פה משהו, יש פה אנשים גיבורים. אז נכון שלא קרה כלום, אבל בכל זאת היו פה רגשות אמיתיים, היו פה תכונות אמיתיות. אני אספר לכם שבאמת הבאתי לכם כל דוגמאות, כל מיני דוגמאות, אבל הקטע הזה של הגבורה אני חושב שהוא ככה מאוד מרכזי בכל דבר שאני כותב. בתקופה הזאת של המלחמה אני משתדל שזה יבטא גבורה. אני אספר לכם גם שככה אני עכשיו בסבב שני של מילואים. סיימתי את הסבב הראשון 3.5 חודשים אחרי שמחת תורה. בט"ו בשבט היינו עד אז ברצף במילואים. ובין לבין עבדתי קצת ברבנות הצבאית. עשיתי כמה ימי מילואים ברבנות הצבאית. והם הכינו חוברת לילדים, ילדים של חיילים. ילדים שאבא שלהם במילואים או חייל בקבע. ורצו שאני אכתוב ככה סיפור על ילד שאבא שלו במילואים והוא מתגעגע, ואני כתבתי סיפור על ילד שאבא שלו באמת יוצא למילואים, אבל הוא שוכח בבית את הקופסה הסודית שלו. ואז הבן והבת שלו ישר בודקים איפה הקופסה הסודית. והיא נעלמה. איפה היא יכולה להיות? צריך להחזיר אותה לאבא. עכשיו, גם פה שימו לב, יש פה משהו מותח, אבל לא מפחיד. אוקיי, לא אמרנו שיש איזה פצצה בקופסה הסודית. אנחנו לא יודעים מה יהיה שם. אבל אנחנו מסתקרנים, יש פה מיסטוריות. מה יש בקופסה הסודית הזאת? ואיפה היא? ולמה עשיתי את זה? כי הרגשתי שסיפור שיוצא בתקופת מלחמה, הוא לא סיפור על ילדים מסכנים, או על אנשים מסכנים, הוא סיפור על גיבורים. אני רוצה שיהיה ברור שהילדים האלה, שאבא שלהם, במילואים, כל כך הרבה זמן, הם ילדים אמיצים. הם שותפים למלחמה. אז בסיפור, הילד משתתף במלחמה, על ידי החיפושים שלו, על ידי העזרה שלו, למצוא את הקופסה הסודית, וככה הוא עוזר לאבא שלו במלחמה. אבל באמת, באמת, רציתי להביע, נכון, אמרתי קודם שאני קצת עושה את החפשות, לוקח חוויה אמיתית ומשנה קצת את הפרטים, אז גם פה הוספתי כל מיני פרטים על הקופסה הסודית, אבל מה שאמיתי, זה שהילדים שותפים למלחמה. ילדים שאבא שלהם במילואים והם נשארים בבית, הם גיבורים, הם חלק מהמלחמה הזאת. וגם בסיפור מכוון שסיפרתי קודם, מי שיסתכל בסיפור יראה שהגיבורה היא אחת שהיא דווקא לא חיילת. היא מקנית באח שלה שהוא ככה מדריך טיולים ומגניב כזה, והיא רק אוהבת שירים, והיא מנגנת, והיא כותבת, אבל היא מגלה שגם דרך זה אפשר להיות גיבורים. וזה בעיקר אני חושב שמשהו מיוחד בכתיבה, במלחמה הזאת, זה שבאמת אפשר לבטא רגשות של גבורה ושל אומץ, של אחריות, של מסירות, של אכפתיות, של אהבה ואחדות, ואת זה אני משתדל להעביר דרך כל מיני סיפורים מציאותיים ועם קצת דמיון, אבל הגבורה היא אמיתית. אגב, אם לא התחיל החופש הגדול, אני אגלה לכם שגם רצינו המשנה, מי שמכיר הסדרה, זה לא קשור לשבוע הספר, אבל גם שם אם תסתכלו טוב, תראו שהסיפור הוא דמיוני. שם הקטע הדמיוני הוא שהוא פשוט מגיע מישהו מהעתיד, וטוב, לא נגלה לכם הכל, אבל גם שם יש מתח, אבל זה לא מפחיד. אני חושב, יכול להיות שבסרט זה כבר יותר מפחיד מאשר בספר, כי אתה רואה את זה מול העיניים, אבל זה לא באמת משהו שיכול לקרות. ברור שזה בדמיון, ולכן זה מרגיע, אבל גם שם יש גבורה ותעוזה ואכפתיות, והם אמיתיים. אז כל זה סיפרתי לא רק כי כיף לי לספר לכם ולשתף אתכם בדוגמאות מהכתיבה שלי, אלא גם כי אני מאמין שגם לכם יש הרבה 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 חוויות, והרבה תחושות, והרבה רגשות, והרבה דברים מיוחדים שאתם עוברים בתקופה הזאת. אני אשמח מאוד שגם אתם תכתבו סיפורים. זה יכול להיות סיפורים קצרים, זה יכול להיות סיפורים ארוכים, אבל תכתבו גם את החוויות שלכם. זה יכול להיות מנקודת המבט שלכם, זה יכול להיות מנקודת המבט של החתול שלכם. אני אספר שהבת שלי, הבת הגדולה שלי, זו אולי דוגמה האחרונה, אני חושב שאני אתן, כשהיה הלילה של המתקפה באיראן, שהיו טילים, כלומר, טילים שברוך השם בחסדי שמיים, וככה ביכולת מרשימה של כוחות הביטחון, שום טיל לא פגע באף אחד, אבל ירדנו למקלט באותו לילה, והבת הגדולה שלי ירדה עם גרב אחת. ככה יצא, היא לא הספיקה להתארגן בדרך למקלט. ואחר כך כתבה סיפור על זה שהגרב אחת פוגשת בחדר את הגרב השנייה, והגרב שהייתה עליה, היא אומרת, וואו, לא תאמיני, ירדתי למקלט, והיה אזעקות, והיה טילים, והגרב השנייה אומרת, מה את ממציאה סיפורים, על מה את מדברת בכלל? לא היה כלום, אני ישנתי פה בשלווה. וגם זה בעצם ביטוי אוקיי, זה דרך להביע סיפור דרך נקודת מבט של גרביים, אוקיי? אז הנה עוד דוגמה. אז אני מקווה שבעזרת השם גם אתם תכתבו ותספרו סיפורים ותכתבו דרך או נקודת מבט שלכם, או דרך נקודת מבט של בעלי חיים, חפצים, משחקים, צעצועים, וזה יכול להיות סיפור על המלחמה, וזה יכול להיות סיפור על פיות ודרקונים, אבל שחווים את מה שאתם חווים, מרגישים את מה שאתם מרגישים, גיבורים כמו שאתם גיבורים. מי שרוצה להגיב, לשתף אותי בדברים שהוא כתב, לשלוח לי דברים שהוא כתב, אני ממש 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 אשמח לקרוא דברים שכתבתם, או שתכתבו, או אפילו להגיב, להגיד לי, וואי, שמענו, הקשבנו למפגש של שבוע הספר המוקלט, אני ממש אשמח, זה ככה ישמח אותי, אני אשמח ככה בשמירות, בין השמירות לקבל הודעות כאלה. אז המספר שלי הוא 052-482-7241, אפשר לשלוח לי הודעה בטלפון, אפשר גם להתקשר, אבל בגלל שלפעמים אני בשמירה זה פחות מתאים. אני אחזור שוב על המספר 052-482-7241, אפשר גם באימייל ECKSHTEIN, אמור לצאת אקשטיין, strudel@gmail.com. אני שומע עכשיו את מכשיר הקשר, אולי מישהו הולך לקרוא לי עכשיו במכשיר הקשר, אז אני אסיים פה. תודה רבה שהקשבתם, בעזרת השם שאני אוכל לספר ולכתוב הרבה 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 בשורות טובות. Entonces